כן, היום נזכיר אחד מגדולי ישראל שאנחנו זכינו הרבה פעמים זוכים להזכיר תורה בשמו, ומשום מה אין הכל מכירים אותו, את גדולתו ואת מעשיו. אלו הוא הגאון רבנו חיים פלאצ'י, זכר צדיק לברכה, שהשבוע הזה ביום רביעי, יום י"ז לחודש שבט, ימלאו בדיוק 134 שנים לפטירתו. הגאון הגדול הזה, רבנו חיים פלאצ'י, לא הניח שום חלק מחלקי התורה שלא למד ולא כתב כמה וכמה ספרים בחלק התורה. זכר אותו הקדוש ברוך הוא גדול בכל מקצועות התורה. נוסף על גדולתו, חסידותו, קדושתו, טהרתו, חוכמתו הגדולה, יראתו הטהורה, כפי שניכר מספריו, היה בקי גם כתב ספרים וחיבורים גדולים בכל מקצועות התורה. למעלה מ-100 ספרים התפסו ממנו, ויש עוד כנראה גם בכתובים. הוא בחייו התפיס 72 כמניין חיים, 68 וארבע אותיות, עוד 4, 72, ואחר כך התפסו עוד למעלה מ-100 ספרים. יש לו, לא היה כמעט בהיסטוריה של עם ישראל גדול שכל כך הרבה ספרים כתב. חידושים על הרמב״ם, יש לו כמה וכמה, על הש"ס, פירושים על התורה, פירושים על התנ"ך, נביאים וכתובים, פירושים על ספר תהילים, יש לו איזה 4 ספרים, חיבורים בזה, ספרי תפילות, ספרי סגולות, שאלות ותשובות, ספרי מערכות, קבלה, פירושים על הזוהר הקדוש. אין תחום באיזה חלק מהתורה שתרצה שלא כתב על זה חיבורים עצומים. הוא נולד לפני הרבה, 215 שנה, יש תקמז, י"ט חודש חשוון, שנת תקוף ממזיין. אביו היה הגאון הגדול רבי יעקב פלאצ'י, היה גאון גדול, תושבי העיר איזמיר, משפחה ידועה מפורסמת באיזמיר. וסבו מצד אמו זה הרב חזן, שהיה בירושלים, והוא קראו לו הרב הירח, יוסף רפאל חזן. הוא היה גם באזמיר, גם עצום ומפורסם. ודבר מעניין יש פה, תמיד היינו אומרים שיש שלושה גדולי ישראל ששלושתם שמם חיים, ושלושתם דומים זה לזה בתכונותיהם ובכתביהם וגם בחיבורים שלהם, שגם כתבו חיבורים בכל מקצועות התורה. שלושה אלה, עוד שלא נפטר אחד, נולד השני, חברו. כבר התפרסם בעולם. זה היו שלושה רצף. הראשון זה הגאון הרב חידה, בן חיים יוסף דוד אזולאי. בסוף ימיו, הוא נולד בירושלים. בסוף ימיו, הגאון חידה הגיע לליבורנו. חי שם. כ-20 שנה חי בליבורנו. נפטר שם, גם בגיל 80, 82 בערך. הרב חידה עוד גם כן שלושה שבועות בערך פטירה שלו, י"א לחודש אדר יוצא, יומיים לפני תענית אסתר. אז הרב חידה נפטר בשנת תקוף סמכבב, תקסו. לפניו כבר בשנת תקוף ממזיין כבר נולד הרב חיים פלאצ'י. הרב חיים פלאצ'י, הוא היה בגיל סמכבב, זה 16 ועוד 3, 19 שנה, כשנפטר הרב חידה בליבורנו. הוא היה בן 19. הרב חידה נפטר בליבורנו, הוא הרב חיים פלאצ'י, היה באזמיר, כבר התפרסם בעולם כולו. אחרי זה, שהרב חיים פלאצ'י נעשה גאון גדול, מפורסם בכל ארצות העולם. חכמי אשכנז היו מתכתבים איתו. היה הגאון רבי שלמה קלוגר, יש לו תשובות שכותב איתו. ועוד תלמידי חתם סופר, חתם סופר, תלמידיו, כולם באותו דור היו. היום מתכתבים איתו, מזכיר אותם בספרים שלו גם כן, מביא שאלות משמו. בינתיים, בסוף ימיו של הרב חיים פלאצ'י, הוא נפטר, אמרנו, שנת תרכ"ח, אז היה רבנו יוסף חיים, כבר נולד לדובל, היה בן 30 ומשהו. ויש לנו, אנחנו רואים מכתבים שרבי יוסף חיים כתב לו ביותו בן 14 שנה. רבי יוסף חיים כבר ידע עליו, בעל הבן איש חי. אז רבי חיים יוסף דוד אזולאי זה שמו חיים. אחר כך חרב בא בחיים פלאצ'י, שמו חיים. וזה השלישי רבנו יוסף חיים. שלושתם, ומעניין ששלושתם היו שייכים לכל עם ישראל. גם הרב חידה ידוע, חיכר בפולניה, ברוסיה, קדש עם פני יהושע, נודע ביהודה, רבי נתן אייפשיץ, מביא בשם הגאון מבינה, פה באותו דור היה. ואחריהם הרב חיים פלאצ'י, גם כן, והוא גם רבנו יוסף חיים, היה מתכתב עם רב יוסף שאול נטלזון, ועוד מגדולי העולם שהיה להם קשר, היה קשר ביניהם. אז הוא, הרי חיים פלאצ'י נפטר מ-81, רבנו יוסף חיים היה חי 75 בערך, 75 שנה, זה היה החיים שלו. אבל השאר, חברם, הרב חידה והרב חיים פלאצ'י, עבדו את ה-80. זה היה הרב חיים פלאצ'י על המשל. הוא אביב היה רבי יעקב, היה תלמיד חכם, מפורסם. מה שאלת? הרב חיים פלאצ'י ביותו בן 70, כך מביא, ביותו בן 70, החליט שהוא עולה לארץ ישראל, בא לעלות בארץ ישראל. ובאו אליו כל גדולי הרבנים בטורקיה, בראשם רבני איזמיר, והתחננו אליו שאם הוא יעלה הקהילה יכולה להתפורר. היו 150 אלף איש שרים שם במשמעתו, ויכולים חס ושלום ללכת את טמיון, כי הוא היה באמת מחזיק אותם. אז נשאר שם עד גיל 81 שנפטר. אחרי זה באמת אנחנו רואים ירידה כבר. איזמיר לא נשארה כמו שהייתה מקודם. הוא בגיל 70 חגג את יום ההולדת שלו, ומאז כל שנה ביום י"ט לחודש חשוון היה עושה סעודה, מזמין עניים, מודה לשם שעוד שנה הוא חי. שני ימות האמת שנתנו בהם 70 שנה. אז עברתי את ה-70, אני צריך להודות לשם כל שנה. והם בגבורות 80 שנה. היה עושה סעודה גדולה, מזמין כל החכמים. הוא העריך ימים, זכה ללמוד תורה עם אביו והנכד שלו, הוא בנו, יש לו כמה בנים. הגדול שבהם רבי אברהם, יש לו הרבה ספרים שכתב, פתה את אברהם, היה אומר אברהם, ועוד שאלות ותשובות, והוא בנו זה הציל אותו בכמה עניינים. אז הוא זכה, אביו יעקב, והוא רבי חיים, בנו רבי אברהם, שלושתם למדו יחד. פעם אחת היו לומדים דברי הרמב״ם, והייתה קושייה, כל אחד מהם אמר תירוץ, והוא כתב את שלושת התירוצים. טוב, כך פירש מורבי, הר כתב את התירוץ של בני, הר תירוץ שלו. ורוב הנבטנותו. אתה אין לך שלוש דורות של תלמידי החכמים. הוא, אביו ובנו. אז היה ככה, היה גדול מאוד. והיה כל ימיו עושה סיגופים. ובילדותו, היה עוד ילד בגיל 7, היה מתחיל לצום. שלא ידעו המשפחה שלו. ואיך היה עושה? אז בנו רבי אברהם מספר, בימים, אומר אמר לי אבי, שכשהוא היה כבר בגיל צעיר, בפרט ימי השובבים, היה עובר עליו את העניות. תראה, יש לו ספר, אחד הספרים שלו, ספר מועד לכל חי, ספר מאוד חשוב שיהיה אצל כל אחד. גם ספרו כף החיים, ספר יפה מאוד. כל ההנהגות של יום יום, איך להתנהג, תפילה, ציצית, השכמה לבית הכנסת, יש בזה גם מוסר, גם סגולות, גם הלכות. ספרו מועד לכל חי מסודר לפי חודשי השנה. התחיל בניסן, מבאר הכל, מסיים בפורים. הולך לפי חודשים, כל חודש, ומגיע כעת תלת שבעת אל הימי השובבים, זה הימים שבהם הוא נפטר, מזכיר שם את המעלה של הימים האלה, כמה היא חשובה, כמה המעלה של השובבים היא גדולה מאוד. אז בנו הוא כותב שהוא בעצמו היה מקיים מה שכתוב, היה מתענה, וכשהילד היה מתענה, מה היה עושה עם האוכל? נותנים לו אוכל לקחת לתלמוד תורה, חוזרים בערב, היה רואה איזה ילדים של עניים, כל האוכל שהם מביאים לו, היה נותן להם. העבר שובבים, אז הילד העני הזה יודע שחברו בחיים מביא לו אוכל, הוא ממשיך להביא לו. לא היה אוכל, היה נשאר בלי אוכל, והיה נותן את האוכל לילדים. אומר, בכל יום, בימי שישי, תמיד היה צם. יום שישי קל מאוד עצום, למה אי אפשר, כולם עסוקים, בבית תרודים בהכנות לשבת, וכינים אוכל, הוא עושה את עצמו, נכנס למטבח, עושה עצמו אוכל, ולא היה אוכל, היה בקלות, היה עטרודים, אז הם לא מרגישים. השקידה שלו הייתה נפלאה מאוד. היה יושב שעות על גבי שעות ברצף ולומד תורה בהנאה גדולה. יש גם ספר נפלא מאוד שכדאי שיהיה אצל הרבה, קוראים לו צוואה מחיים. הוא בגיוטו בן 70 כתב את הספר הזה על שמו חיים, הוא שמו חיים, צוואה מחיים, כל מיני הנהגות, איך להתנהג, לבקש מבניו, מבני קהילתו, זה דבר שווה לכל נפש. הרבה מאוד היה מקפיד על ענייני הצניעות. הוא הכריז בחרם בכל הזמיר, שום בחור בלילה אסור ללכת לבד. אין בחור שילך לבד, אתה לא יודע מה יכול להיות. בחור ילך עם אביו או עם רבו, אבל בחור בלילה לבד, בחור בשום פנים ואופן לא הולך. נשים, מה, איך מותר להם לצאת לשוק, באיזה לבוש צריך שיהיה כיסוי עליהם, ואיך ילכו לבד, בלילה אסור להם ללכת לבד, ועוד כל מיני עניינים, איפה ישבו בחנויות, לא במגע, שלא יהיו במגע עם אנשים. מותר להם לקנות ולמכור, אבל הם יושבים מאחורי הדלפק, בשום פנים ואופן לא יחצו את המקום שם, ותמיד שיהיה איתם עוד מישהו בחנות, לא תהיה אישה לבד בחנות. הכל זה היה תקנות מלאות. היה מאוד עומד על המשמר של התורה, משמר הדת, משמר השבת, היה אצלו פלא ופלא. מביא בספרו שפעם אחת, נשמת כל חי, פעם חלם בלילה, היה צעיר, הוא היה בעל חלומות פלא ופלא, חלומות שלו היו כולם אמיתיים, וכל הרבה מחלומותיו כתב בתוך הספרים שלו. היה פעם אחת בלילה ליל שבת, הוא חלם שהיה עוד צעיר בין 20 וכמה, חלם שהוא נמצא ברחוב הולך בדרך, והנה באו שלושה דיינים הזקנים שהיו בעיר אחרי שהוא נתמנה רב, ובקשו אותו באמצע הרחוב בשבת. הוא יודע שהיום שבת, בחלום זה שבת, מדברים איתו, ואחר כך לקחו שעון, אז היה שעון מכיס, אז הוא כותב כלי מורה השעות, זאת אומרת השעון כיס, הכניסו את זה לתוך הכיס. אז הוא הוציא את זה ונתן להם חזרה, אבל הם אמרו, מה אתם מכניסים לי את זה בכיס? אסור לטלטל בשבת שמה, גם מחוץ לארץ, עיר של גויים, איזמיר, יש בה אומנם אמרנו 150 אלף יהודים היה באותה תקופה, אבל כנגד זה היה קרוב לחצי מיליון גויים, העיר של גויים, זה רחוב ראשי, הרשות הרבים. אז הוא החזיר להם את זה, אחרי זה הם המשיכו ללכת איתו, היה מדבר איתם דברי תורה בחלום, והנה הכניסו לו, אומר, סוכריות לשקדים מחופים בסוכר, כמו המלבס הזה, היום קוראים לזה דרג'ה, דרג'ה, הכניסו לו את זה לכיס. אז אמרו לו, אתה מטלטל בשבת? אז הוא מוציא את זה ואומר להם בחלום, אתם שמתם לי את זה, מחילה מכבודכם, אני ראיתי שאתם שמתם לי את זה בכיס, למה אתם אומרים לי שאני מטלטל? אמרו לו, אבל שכחת מה שכתוב בגמרא מסכת שבת, פרתו של רבי אלעזר הייתה יוצאת ביום שבת עם החרוזים שלה. אז הגמרא אומרת, תנא, לא שלא הייתה אלא של שכנתו, וכי פרה אחת הייתה לו, הוא היה מוציא מעשרות לבד כמה אלפים כל שנה. אתה אומר שזה פרה שלו, אלא של שכנתו הייתה, כפי שלא מיחה בה, היה צריך להתרות בה, נקראת על שמו. מכאן כל תלמיד חכם שדבריו נשמעים, ורואה דבר שאינו בסדר, אינו קשורה, ואינו מוכיח, נקרא שהוא עשה את העוון. מיד אומר, התעורר, אמר, על הדבר הוא, גם השמיים רואים לו חלום כזה, לפני עלות השחר, הלך לבית הכנסת, וקרא את הגבאים והשמשים, וכל העסקני הציבור, ואמר להם, בבקשה, תגידו לי, האם אנשים מטיילים בחוץ? הוא לא, כן, אנחנו רואים הרבה אנשים יוצאים בלילה בליל שבת, חיים איתם גרעינים, פיסטוקים, שקדים, כל מיני פיצוחים, ואוכלים, אומר, עכשיו אני מבקש, היום, הלמנות, כבר מינה איזה 20-30 איש, שיעמדו שומרים במשך היום שבת, בכל הרחובות והמבואות, שכל מי שיוצא מהמבוי, החצרות של היהודים, סמטאות כמו גטו, שם המקולה, אז זה מקום, כשתייחים, שם היום עושים עירוב. מחוץ לזה יוצאים לרחוב הראשי, אין עירוב ברחוב הראשי, אבל שם גם גויים הולכים, זה מקום מרכזי. שכל מי שעומד שם, שיבדוק את הכיסים שלו, שירוקן אותם, ילך הביתה ירוקן אותם, אחר כך יעבור. וחמסה. אומר אותו שבת, כל ערב שבת, אסף 36 שוטרים, זה יהודים, מינה יהודים, שהיו לו, היו התפקיד שלהם, כל אחד באיזה מחוז, והשגיח שלא יהיה חילול השבת, שלא יהיה טלטול בשבת ממקום למקום, שאין עירוב. וגם יש גירו שלא יהיו בחורים בחורות ביחד, שלא יהיה ליצנות, לא יהיה יושבי קרנות, כל מיני עניינים כאלה. הוא כותב בספרו, באזמיר, העיר המהוללה, לא יימצא יהודי אחד מחלל שבת בכל העיר כולה. ואם יימצא, כך הוא כותב, שאיזה יהודי שחילל שבת בשוגג, אז הוא יבוא אלינו, ואנחנו ניתן לו מלכות, עושים לו תיקון, מלכות, ויעשה תעניות, ועבר מיתות בדין, עושים לו סקילה, שריפה, משיבים בדין, ועושים לו זכר, וסקילה, משקילים אותו בארץ, לוקח אבן, מקיע ליבו, וזורקים עליו שלושה אבנים, וסקילה, שריפה, לוקחים נר, ומטפטפים עליו שעבה, שלוש פעמים, כנגד שריפה, ואומרים, אני התחייבת שריפה למקום, ואנחנו שורפים אותך ותעלה לך השריפה הזו, כאילו נשרפת בבית דין הגדול שבירושלים. וכן אחרי זה, הרג, מגלגלים אותו על הארץ, זה לא הרג. חנק, לוקחים איזה צעיף, קורחים על צווארו, זה מושך מכאן, זה מושך מכאן, והוא מתוודא. צועק, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ואמרו לו הבית דין, לסער עוונך, חטאתך תחופה. וכך היה. והוא כתב נוסח תפילה, כל יום שישי היה מתפלל, לפני שהיה צהריים, יהיה רצון ששבת זו תעבור על כל עמך בית ישראל בשלום, בפרט כל יושבי העיר הזאת, ולא תיפול דליקה, ולא תהיה אישה יולדת, ולא יהיה איזה דבר של סכנה, ולא יהיה שום עניין שיצטרכו חלילה לחלל את השבת. וכל ישראל, בניך, ישמחו בשבת הזאת, ולא יהיה לא צרה, ולא תוגה, ולא צער, ולא ימות מישהו מישראל חס ושלום, ויצטרכו אחר כך לחלל בשבילו שבת, או יהיה להם צרה וצוקה, זה התפילה שלו כל ערב שבת, ככה היה מפלא. והוא כותב, כל תמיד חכם, וכל מורה צדק בעירו, שפוסק הלכות, היה כמו שהוא מורה הלכות לאנשים, להתפלל עליהם, על כל הציבור שלו, שלא יחלה מישהו מהם, לא יחלה אחד מבתיהם, ולא יהיה להם מצב של סכנה, ולא צער, ולא מחסור בפרנסה. לא רק לחכות, אחרי שהוא חולה יתפלל עליו, אלא מראש יתפלל שלא יבואו לידי חולי. הוא כותב, הוא אומר אחרי זה, צריך להוכיח אותם, במילי דשמיה, ולהזהיר אותם על דברי תורה, שיעסקו בתורה, וישמרו את מצוותיה, כדי שכשיבוא לעולם האמת, יאמר לקדוש ברוך הוא, אני דאגתי, כל אחד יש לו איזה תפקיד, הרב יש לו תפקיד לשמור על האנשים שלו, ולא מה עם הציבור שלך, ודאגתי להם שיהיו בריאים, שיהיו שלמים, שיעבדו את השם, לימדתי אותם תורה, כאשר יישא איש את בנו, כאשר יישא האומר את היונק, ככה נשאתי אותם, וגם התפללתי עליהם, וגם הדרכתי אותם בתורה הקדושה, והבאתי אותם לעולם הבא. הוא מעריך בזה בכמה מקומות בספריו. שמע, עשה נורא, פעם אחת הלם את הסבא שלו, שאמרתי לכם, הרב הירח קראו לו, סבו, יוסף רפאל חזן. הוא חלם אותו, שהיה איזה ויכוח שם בין הרבנים בעיר. קבוצה של רבנים התירו איזה דבר, קבוצה של רבנים אסרו. הוא חלם את הסבא שלו, שנידע את אותם הרבנים שהתירו. דעתו הייתה שזה אסור. קם בבוקר, בא לבית הכנסת, פגש את הרבנים, נגש עליהם ואמר, ככה הייתי בחלום. שמעו את זה, התחשבו את מה שהוא אומר, ידעו שהוא איש צדיק, תמיד חכם, היה גיל 20. מיד, ביקשו ממנו שיאסוף 10 אנשים, תלמידי חכמים. אספו 10, כדי נידעו בחלום, צריך התרה ל10, כך נובע בשחל הלוך יורד העם. אם אדם חלם ברבינם, בחלום שמנדים אותו. זה צריך כדי לעשה התרה, שיהיו 10 יושבים. לכן טוב תמיד שיהיה בהתרה, שיהיה מניין. לא 3, 3 זה מספיק, מועד סתם. אבל 10 זה טוב אם חס ושלום, תחייב נידוי בחלום. ונודה בידי שמיים. צריך מניין שיתיר אותו, כדי שהשכינה תסכים. אז הוא מביא שם, שהביא עליו, הרבנים כל כך ענוותנים היו, קיבלו את דבריו, והלכו הביאו 10, ועשו לו התרה. אחרי זה ביקשו לתת לו כסף, שתהיה צדקה. הוא אומר, וסירבתי בשום פנים באופן, ואמרו לי שאנחנו מאמינים לך, שלא בשביל זה עשית כן, אנחנו נותנים לך בלב שלם כסף, שתיתן את זה לצדקה, תחנה כפי נראות עיניך. אבל אני לא אקח, אני בעל הדבר, שלא יהיה עליי לזות שפתיים, חס ושלום, לא מסכים שיהיה... ולי היה בזמנו, הרב אברהם הכהן מסלוניקי, לגאון עצום היה, הוא היה ספר, יש לו טהרת המים, ספר גדול מאוד. אחרי זה כתב עוד ספר, שיעורי טהרה, מה ששכח, מה שנשאר, שיעורי טהרה יותר גדול מהספר עצמו, מטהרת המים עצמו. כתב גם שאלות ותשובות מעט מים. הוא כותב בספרו שיעורי טהרה, הוא היה בזמן הרב חיים פלאצ'י. הוא אומר, וידוע שאדם אחד גדול בדורנו, הוא הרב חיים פלאצ'י. סיפר, שפעם ראו בחלום היה איזו גזירה קשה ליהודים, חודש אלול. ואמרו לו בחלום שאם יעשו תענית, ינצלו מהגזירה, וכך עשה. וגזרנו תענית ביום ט' לחודש אלול, שנת דף רש ג', תחבי הרב אברהם מסלוניקי, והגזירה התבטלה. הרבה היה לו חלומות מדהימים, שמביא באיזה מקום בספרו, שפעם אחת ראה את רבנו חיים בן עטר בחלום. ואמר לו, תדע לך, שטוב אתה עושה שאתה לוחם מלחמת השם, ואתה מוכיח את הציבור, ואתה מתקן תקנות ועומד בפרץ. אני בשמיים שומר עליך בפתח, ככה אומר לו. אני עומד בפתח ושומר עליך. ומה שאני עשיתי, אתה עושה כמוני. לא ישמו חיים ברבי חיים בן עטר, זה רבי חיים פלאצ'י. הוא אומר לו, בחלום. ומה היה מעשה? פעם אחת, היה שני הדודים שלו, בנים של הרב הירח, רבי יוסף רפאל חזן. היו לומדים בית המדרש, הם זקנים, והוא צעיר מהם. היה להם איזה קושייה על רבנו חיים בן עטר, הדבריו. הוא תירץ את דבריו. והם לא קיבלו את התירוץ, והמשיכו להקשות. נגד דברי רבנו חיים בן עטר. חיים בן עטר היה איש ידוע, תקיף גדול. כותב בספרו חפץ השם, בהקדמה, אני מבקש מכל מי שכל ספרי זה בידו, שלא יחלוק ולא יתגדל בתורה ולא יעשה איזה דבר שהוא לא לשם שמיים, אלא אני מבקש שלא יחלוק על דבריי ולא יקנטר ולא יתמה תורת השם. אחד לשונו שמה, שונות חריף מאוד. אז טוב, הוא תירץ לו, רבנו חיים פלאצ'י תירץ את תירוץ על רבי בן עטר, ואנחנו. והנה באמצע הלילה, דודים שלו היו ישנים באותו בית, באותו בניין. קמו וצעקות שניהם. שניהם חלמו אותו חלום. מה חלמו? רבי חיים בן עטר בחלום, תפס אותם מהגלון, רוצה לחנוק אותם. אומר להם, אתם לא יודעים מי זה רבי חיים פלאצ'י, תמיד חכם גדול, שהוא תירץ את התירוץ על דבריי, ואתם לא אביתם לשמוע לו? עכשיו אני אעניש אתכם. הוא יצעוק, לא, לא, לא. עכשיו מה, תחזרו בכם? הוא כן, כן, נחזור בנו, די. מה שאתה, מה שהוא אמר זה אמת. וכמה הוא שמע צעקות, לא יודע מה קרה, באמצע הלילה. רץ עליהם, אמרו לו, תראה מה עשית לנו כבר. הבאת עלינו את רבי חיים בן עטר באמצע הלילה בחלום, רוצה לחנוק אותנו. תראה מה, מה, מה אתה עושה? יש בנו, כותב רבי אברהם פלאצ'י, מעשה היה מופת גדול. יש פעם אחת, הייתה איזו אישה אחת, שצדקת. זקנה, מרוב זקנה, ראייה שלה נחלשה, ולא הייתה רואה טוב. שלחה איזה שליח לביתו של רב חיים פלאצ'י, בבקשה. פלל עליי שאני אהיה בריאה בעיניים, אבל לא סתם תתפלל, אני מבקשת שתלמד 5 דקות לרפואתי. תקח ספר במיוחד, ואם מצבה את הרב מה לעשות. תקח ספר במיוחד, תלמד 5 דקות לרפואתי. אמר בסדר. שמע את זה, אמר בסדר. ישר לקח ספר מדרש. אמר, הספר הראשון של ידו היה מדרש. לגעת את המדרש, אמר, אני לומד לרפואת עיניה של האישה, לא נתנות. מה נפתח? מצוות אדוני ברא מאירת עיניים. קרא דף אחד, הוא ביאר אותו ככה, תות מהבית היו שם, ואמר להם, עכשיו תלכו אליה, בטח היא בריאה, וככה היה. אחרי 5 דקות, הולכים אצלה, ואומרת, אני רואה טוב, בדיוק לאותו רגע. מופת. לא, אין, צדיק, חסיד קדוש. בנו רבי אברהם פלאצ'י כותב, דעה שהתורה שלמד מורבי הייתה כולה לשם שמיים. והייתי רואה אותו שהיה בא לכתוב איזה חידוש, כל היום יושב וכותב. יש רצו לומר שהיה לו השפעת קולמוס, אומר בנו, לא, כל הזמן כותב. היה אוכל, באמצע, שהוא אוכל לועס, נזכר מאיזה חידוש, יש קולמוס לידו. זה פעם לא היה כמו היום עת, אתה שולף את העת, והנה הוא כותב. אלא היה צריך קולמוס ולהטמין אותו בדיו ולפתוח את הכסת ולחסות ורושם כל מקום בבית יש ניירות 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 של הרב שהוא בשם שמע את החידושים שלו. אז היה כל היום היה מה היה עושה? היה לו מגירה, אני חושב שהיה כותב איזה משהו או לומד פותח את המגירה, מסתכל, ונרבי אברהם רוצה לדעת מה אבא עושה. יום אחד, שאביו לא היה בבית, פתח את המגירה לראות, איזה דבר סודי יש פה שמה. היה שמה כתוב שם הוויה עם קלף, יותקה בבקה, תוך מסגרת עם זכוכית. כתוב שביתי השם נגדי תמיד. היה מתבונן בשם ההוויה, וזה רגע אחד, ברב הקדוש ברוך הוא שייתן לו בדעתו את החוכמה בינה דעת, ולקלוע על המטרה שלו לטעות בהלכה, ואחר כך כותב את החידוש שלו. תורתו כולה, תורת אמת לאמיתה. לענבה שלו, כפל כפליים. מספר בנו, אומר פעם אחת, אבא היה עצום, חזר מהתענית, עכשיו איכות. בן ששם את הלחם היה אוכל, אומר הרבה פעמים, האמא הייתה מגישה לו מרק ומחממת לו אוכל, פתאום בא איזה מישהו, קם, יושב מדבר איתו. מחממים עוד פעם את האוכל שאוכלת, עוד פעם בא מישהו. אז היה אומר, די, תנו לי את האוכל קר. אומר, רוב ימי החול, אוכל אוכל קר. למה כל הזמן יש תרדות של הציבור. וכל מי שהיה רוצה היה בא, יש הרב שלמה ריישר היה, בעל ספר שערי ירושלים. היום דווקא ראיתי. כותב, הוא היה איש שהסתובב בהרבה מדינות בעולם. אגב, הרבה מקומות קדושים שיש לנו היום, אישר אותם הרב שערי ירושלים, היה מסתובב כל המקומות הקדושים. אז הוא מביא, הזמיר עיר המהוללה, הייתי שם ביום חג השבועות, יום טוב שני של גלויות. הוא היה ירושלמי, אז אצלו אין יום טוב שני של גלויות, אבל בכל זאת, בחוץ לארץ צריך להיזהר, לא לעשות בפרהסיה מלאכה. שלא יגידו, זה חול. אומר, נכנסתי ושאלתי בדרך, איפה גר הרב חיים פלאצ'י? והיה ילד אחד קטן, אמר לי, בוא נראה לך. ורציתי והלכתי כמה רחובות, ובאנו נכנסנו לבית שלו. מתאר איך ראה אותו יושב, יש איזה מזרון גבוה על הרצפה, הוא יושב על זה, ומעיל משי הוא לבוש, לכבוד אחד, איזה כנור לבנה וארוכה יורדת על פי מידותיו, ומראהו כמראה מלאך האלוהים. יושב ולומד בספרים, יום חג השבועות. נכנסתי אצלו, הוא מדבר בקצר, אומר לו, מאין ולאן? לא שואל אותו, מי אתה, מאיפה אתה? מאין ולאן? יענו לו, הכל קצר, אומר לו, דבר קצר. אמר לו, אני מירושלים אל הקודש, ואני מוכרח ללכת לאסוף כספים בשביל העניים. אמר לו, כן. ודיברתי איתו בדברי תורה, והערכתי איתו בשיחה, וראיתי אותו, כולו איזה תואר אלוהים על פניו, ואיזה אהבה קיבל אותי וחיבר אותי, הוא מתאר שם. נשים אצלו אורחים ועניים, את כולם מקבל בסבר פנים יפות. פעם אחת, באה אישה אחת זקנה, הייתה עוברת להטריד את הרב, כל יום יומיים נכנסת אצלו. הוא היה אחרי תענית, יושב ואוכל. אמרו לה, הרב כעת אוכל. טוב, פתאום הרב שמע איזה קול מישהו מדבר איזה משהו, שאל מה היה? אמרו לו לא. הוא הבין שהיה איזה מישהו. שאל מי היה פה? אמרו לו, איזה אישה היא? היא הייתה פה? מה אמרתם לה? אתה אוכל? אני אוכל. מהר גמר את האוכל, מהר חיכת המזון, ורץ אצלה הביתה. מרחק 10 דקות הליכה. אני מבקש מן המחילה, שהיא באה במיוחד בשביל לדבר איתו, ולא לא קיבלו אותה, שמע אותה בסבלנות, בערך אפיים, באריכות אפיים, והיה אחרי זה, ביקש מן המחילה, והלך לו, הלך בדרכו. תראה כמה היה אוהב ישראל, דבר מדהים, סבלנות שלו, מעל ומעבר לכל. עכשיו, הוא הוסמך לרבנות ביותו בן 22. בן 22, הוסמך סבו, הירח, רב יוסף רפאל חזן, לביש אותו גלימה מיוחדת, וקרא לו, מהיום יקרא שמך החכם השלם, כלומר, בקי בכל התורה כולה. אין דבר בתורה שלא היה יודע, אמרתי לכם כבר. אתה רוצה גמרא, כל התלמוד כמו מונח בכיסו. אתה רוצה פוסקים, הרמב״ם, ישר והפוך. זוהר, חסידות, קבלה של רבנו הארי. חסיד גדול, הם השלושה האלה, כמו שאמרתי לכם. עפו בעקבות רבנו הארי. הרב חידה, הרב חיים פלאצ'י, הרב יוסף חיים. הרבה דברי מנהגים של הספרדים שהם לא כמו שולחן ערוך. ומכוח שלושה הגדולים האלה. שסימנם חיים, לא סתם, מעיין חיים, מעיין גנים וערביים חיים, ומזלים מבנבנון, עליהם השלום, היו כל כך אוהבים את התורה הקדושה, וכל כך היה. עכשיו, כל עוד אביו היה חי, לא הסכים להיות דיין. שאביו נפטר, הסכים להיות דיין. הוא כותב בספרו, בנשמת כל חי, הרבה תדע, הוא אומר, אני מדבר לכל הצעירים שיש, ששומעים אותי. הוא אומר, אני את התורה העיקרית שאדם לומד, זה עד גיל 20. אחרי גיל 20 זה לא אותו דבר. הוא אומר, כל התורה שאני יודע, כל מה שאני כותב, מה מהספרים כתב? זה מה שלמדתי עד היותי בן 20. אחרי שהייתי בן 20, כבר יש לי ילדים, הייתי נשוי, ואז אני תלוי בפרנסה, תלוי בתפלה, אז לא יכול לישון מתי שהוא רוצה, לקום מתי שהוא רוצה. שתינוקות בבית, ילדים של פרנסה, ומשפחה, וגם צריך לכבד, היה מכבד מאוד את משפחתו, הוריו, חמיו, חמותו. אומר, אחרי זה התמניתי לדיין, בגיל 40, התמניתי לרב, עכשיו עול הציבור עלה עליי. כל מה שאני לומד, אני חוזר מה שלמדתי שהייתי צעיר, אבל עיקר הלימוד זה עד גיל 20. חומרי. וישמע חכם ויוסף לקח, וידע כמה זה הדברים האלה הם חשובים, שאדם לומד תורה כשהוא צעיר, כמו שאמרה המשנה, לומד תורה כשהוא ילד, ומה הוא דומה? לכותב על נייר חלק. אבל לומד תורה כשהוא מבוגר, כבר אחרי שיש לו הרבה תרדות, גם המוח לא מרוכז, זה נמצא במקום, כמו שהיה בהתחלה. זה נייר מחוק. יודעים, הזיכרון, תראה, בן אדם שזוכר דברים, יכול לזכור דברים לפני 40 שנה, ומה שהיה אתמול הוא לא יזכור. תמיד זה ככה, זה דבר ידוע, מפורסם. אז גם בתורה צריך מאוד להיזהר. והיה לו מידות נפלאות מאוד, שהיה בא לביתו מעולם לא ביקש אוכל. לא אמר רבי אוכל, הרבה פעמים היה בא הביתה, והיו עסוקים, הוא בא בשקט, היה מאוד מאוד עדין. והיה בא בשקט, ולא היה אומר רבי אוכל. כמה פעמים בא לכמה דקות, והיה צריך ללכת מיד, והלך, ואכל. ועוד מה, היה גם בבית, עם כל החסידות שלו, בשעה שהיה מתח בבית, הוא לחץ, היה אומר איזה בדיחה כדי להצחיק את כולם. ואחר רואים מלאב בעצמו, תמיד רציני, פתאום אומר איזה בדיחה, ככה לשמח את, את השומעים שלו. ככה היה מתנהג בדרך ארץ. והיה מוחל על כבודו, כותב בנו רבי אברהם, כמה אדם צריך ללמוד מוסר מזה. פעם אחת, המלכות שמה גזרה איזה גזרה ליהודים. אז הלכו משלחת והרב בראשם לדבר עם המושל הראשי שיבטל את הגזרה, נסות לשכנע אותו. המושל הזה היה רשע, שונא ישראל מארץ עמלק, היה טורקי עמלקי אבל. הרשע הזה אמר, אני לא מוכן שאף אחד ייכנס. אמרו לו, אבל הרב הגיע, אומר, טוב, תנו רק לרב להיכנס. לבד. אז נכנס הרב. והרב יושב, מתחיל לדבר איתו, וזה התחיל להתווכח איתו על השעה הזה. קם באמצע השיחה, ונתן סטירה לרב. סטירה ככה חזקה, ועוד היכה אותו כמה מכות על ראשו. על המצנפת ועל ראשו. ורבי חיים בלאז' התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר לבן שלום, רק שלא יהרוג אותי, זה הרשע. יצא איתו לבד בחדר. שתק, אחרי זה, התנצל לפני המושל, עוד הוא הרב התנצל לפני המושל, והרגיע אותו, חיכה בשקט ככה כמה דקות שיעבור הזעם, חשב, 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 אם אני אספר את זה לאנשי המשלחת, אוי ואבוי מה יהיה. וישמעו איזה צעירים, חמומי מוח, יעשו נקמות, יכול להיות שיהרגו גם את המושל, ואז יהיה שנאה ליהודים, וכל היהודים יהיו בסכנה. אומר, אני אשתוק ולא אדבר. שתק, יצא משם בשתיקה. שאלו אותו מה היה, אומר, הוא לא רצה לשמוע, ולא סיפר שהוא יקרא אותו. באותו שבוע, מת המושל הזה. אחרי שמת, הרב בתוך השיעור סיפר את המעשה, ואמר, תדעו שיד השם פה, ותראו מי ששותק ומחל על בנו, השמיים מתערבים בטובתו. תראה מה זה, מדהים. אז אמר, תראה איזה חוכמה, בנו רבי אברהם כותב, ותראה איזה חוכמה יש לאבא שלי. היה מספר לנו, היינו כולנו זועמים, צועקים, מה נוקים את אבא שלנו, הרב של היהודים, יקרו אותו, אז מה יעניין, זה מלחמה. והרב שתק, ובשמיים התעבו. הענישו אותו, את הגוי הזה, ואז נודע אחר כך אצל הגויים גם, מה קרה לו זה שפתאום מת, היה בריא וחזק ושלם, טוב פגע בו מידת הדין, על שפגע בכבוד הרב. ולא סתם, אלא יקר אותו גם, יקר אותו, יקר אותו על היום. אז תראה כמה זה, והיה אנוויטן גדול, זה בצבא שלו הוא כותב, אני לא מרשה לכם לכתוב על המצבה עדיין שום תואר, אלא תכתבו הרב הכולל. בדבד, הרב הכולל זה היה התואר הרשמי שלו. מה זה הרב הכולל? רב הממונה על כל העניינים. הוא ממנה דיינים, הוא ממנה רבנים, הוא מחליט בשביל היהודים בכל העניינים. לא הכתבו שום תואר, רק הכתבו הרב הכולל, חיים פלאצ'י. והאמת לך על המצבה שלו, שמצבה גדולה מאוד, שם כתוב הרבה היסטוריה שלו, כל תולדות חייו בקיצור מוזכרים שם. אבל כשמגיעים לשם שלו, לא כתבו שום תואר, רק הרב הכולל, כמו שהוא ביקש, היה, כך היה מקפיד שלא יהיה חס ושלום אדם. הזמן שלו היה חס עליו מאוד מאוד. זה קורה לכל אדם ללמוד מזה, שלא יבטל את זמנו באיזה דבר. ואפילו בין התפילה ללימוד, פעמים מסיימים תפילה, מתחילים ללמוד. עד שמתחילים ללמוד, אז מביאים ספרים, מסדרים את השולחנות. בינתיים יש איזה דקותיים, שלוש, שזה ביטול תורה. מה היה עושה בזמן הזה? היה אומר חידושי תורה. או מסיימים את הלימוד, ועד שבא חזן להגיד, להתפלל, הוא מיד אומר עוד איזה חידוש. שלא יהיה שנייה אחת, רגע אחד, פנוי מלימוד תורה. הזמן, דבר מאוד מאוד יקר, צריך להיזהר בזה. ואותה דבר שהיה יושב בבית הדין, היה יושב בבית הדין, אז עד שהטוען השני בא, עד שזה הולך, מיד היה כותב חידושי תורה באותה שעה. היה כל הזמן הולך חידושי תורה, שלא יהיה חס ושלום איזה... הדלת שלו בבית תמיד הייתה פתוחה, איפה מי יכול היום לעשות כן? אנשים היו נכנסים ויוצאים, אבל לא מבלבלים לו את הראש יותר מדי, רק מה שדברים שנחוץ בהם. והיה מתנהג בקדושה עצומה מאוד, היה תמיד טובל, ידוע, כל בוקר היה טובל. ואם היה הולך בדרך ונגע בו איזה גוי או איזה דבר תמר, היה לו, היה יודע להרגיש מי יש בו תומעה. מיד היה חוזר הביתה, אליהם בור של מים למטה, מים קרים, אף פעם לא מים חמים. ואפילו בחורף, וטורקיה שמה בחורף, קר מאוד, מתחת לאפס. היה טובל תמיד במים קרים, כדי שיהיה לו טהרה. ונטילת ידיים. דנו כותב, שעת הפטירה שלו, אתה יודע מה זה? לילה אחרונה. כל הלילה לא ישן, ישב לכתוב כל הזמן חידושי תורה. אותו לילה כתב, יום תזיין לחודש שבט, למחרת ט"ו בשבט. כתב את ההקדמה, ספרו האחרון, ברכת מועדיך לחיים. זה הספר הזה, הוציא אותו, הוא כתב את הכל. כל הספרים שלו, אפילו ההקדמות, כתב אותם לחייו. נתפסו חלק מהם אחרי פטירתו. אבל הוא השלים אותם לפני מותו. זכה, השלים את כולם. הספרו ברכת מועדיך לחיים, ידוע נתפס אחרי פטירתו. אז כתב אותו, את ההקדמה שלו. סיים את ההקדמה, הלך תפלל שחרית בבוקר. תפלל שחרית. הרגיש לא טוב, הוא סבל ממחלה של הרעלת דם. שבועיים האחרונים של חייו היה סובל הרעלת דם. והרופאים היו נותנים לו טיפול. קיצור, ביום הפטירה שלו, בבוקר לא הרגיש טוב אחרי התפילה, שכב לישון איזה שעה. התעורר, אז אמר שהוא רעב, אבל לאכול לא יכול, הביאו חלב לשתות. אז הביאו אותו חלב, מה איך אני מברך שהכל נהיה בדברו? הידיים שלי מלוכלכות, נגעתי קומות מחוסים. תביאו מים ליטול ידיים. הביאו לו מים ליטול ידיים. ותמיד מקפיד על ידיים נקיות. נטל את הידיים, איך שסיים נטילת ידיים, שכב, שם פניו כלפי העם, כמו שהגמרא אומרת, שכב בידו הימנית תחת לראשו, ועצם את עיניו, כולם אמרו שמה ישראל. ככה, קדוש וטהור. תמיד נזהר ידיו היו נקיות. הוא כותב בספרו, כשהיה הולך בדרך, אז היו, למדנו כמה עם הלכות בשמו, גויים מנשקים לו את היד, אז הוא, נכון, כתוב, בשר חמורים בשרם, לא, זה לא מתמה, אם עכשיו גוי יגע באוכל, אפילו שהגוי לא נטל ידיים, לא מתמה את האוכל, גויים, הרבה מקומות, הם עובדים בחקלאות, או לשטוף פירות, או להכין סלטים וכדומה, אז המגע באוכל הזה, האוכל נתמדו, לא מתאמן. אבל הוא היה חסיד גדול, היה נזהר מאוד, ונוגעים בו גויים, הוא היה הולך בדרך, אישה נוגעת בו, ונשקים לו את הידיים, הם אוהבים אותו, היה מברך אותם. כל זאת, כותב, חמד כותב, ואני הייתי באזמיר, ראיתי את כבוד הרב הגדול, הוא הרב חיים פלאצ'י, שהיה הולך, ומטבחת משי עטופה על היד שלו, או כפפות. כדי שאם ינשקו לו את היד או יגעו בידיים שלו, שלא יצטרך אחר כך נטילה. ובכל זאת, כשהם נוגעים בידו, היה בא הביתה נוטל ידיים. ככה היה חסיד, זה לא הלכה. הלכה לא חייב. אבל החסידות שלו כל כך חסידות קדושה, פרישות ממדרגה ראשונה. והיה כל הזמן, היו מכבדים אותו. כל הזמן היה אומר, לך אדוני, הגדולה והגיבורה, והתפארת והנצח להראות, יכול בשמיים ובארץ. ושחרר במכתבים, במכתבים יש שם ברכות, וכל מיני תוארים, אז הוא קובע את המכתב, בינתיים הוא רואה לקרוא את התוארים, מה יעשה, הוא לא יודע איפה התוארים מסתיימים, איפה השאלה מתחילה. אז ראים קופים עליו תוארי כבוד, יד אומר, לך אדוני, הגדולה והגיבורה, והתפארת והנצח להראות, יכול בשמיים ובארץ. הוא אומר, בנו של עולם, תראה מה הם כותבים לכבודך, זה לא בשבילי, הוא אומר, לא בשבילי, אני חיים, אני חיים, מה אני קוראים לי? אני כותבים לכל התורה הקדושה שלך. אז הכל היה לכבודו להתברך, היה עושה הכל לכבודו. כמה היה זה. הוא כותב, יום שישי, בצהריים, מצווה כל אדם מישראל לישון חצי שעה. והוא כותב, כדי שבליל שבת יבוא לשולחן, הוא גיבור כמו אריה. דרך האדם, עייף מכל השבוע, ליל שישי יש הרבה לא ישנים, עושים משמרה של ללמוד. אז אחרי זה בא ביום שישי מתרוצצים, מתי העייפות באה? בשולחן של ליל שבת. מגיע השולחן של ליל שבת, אז מתחיל העייפות, לא נרדם, איזה צורה זה. אנחנו כל השבוע מחכים לשבת. מיום ראשון עד יום שישי, לקראת שבת נחשפה נפשי. כבר היום לא שרים את השירים האלה. שרים כל מיני קשקושים על הירח ועל האמא, אין כמוך אמא. תשירו שירים של רבי ישראל נג'רה, שירים קדושים. כי בשבת יצא חופשי וכי יום מנוחה יקראו. תשיר שירים יפים, זה שירים שכתבו אותם. אז הוא בא מיום ראשון, יום שישי, קראת שבת יצא נפשי, והוא ישן באותה שעה לשולחן. איזה צורה זאת. אז תשמור את עצמך, אתה עייף? איך ביום שישי תישן חצי שעה, לא שעתיים, שלוש, חצי שעה תישן יום שישי, ואז תקום כמו אריה, תוכל לעבוד את השם כמו שצריך, אבל זה כמה מעלתו. היה אסון גדול פעם קרה באזמיר, הוא הרב, היה לו כתבים של אבא שלו, וגם כתבים שלו, למעלה ממאה ספרים. ואומנן הייתה שריפה שם באזמיר, שריפה, זה היה יוד א' א' ת' רש א', מחורת מוצאי תשעה באב, י' א' חילתה את כל הכתבי יד שהיו לו, כל החידושים, העמל שהוא עבד, הכל נאבד, חוץ מכמה ספרים בודדים, גם הם נשרפו בחלקם. היה ספר אחד ויחיד שלא נשרף, ארצות החיים, זה כל ההלכות של ארץ ישראל, הלכות ומנהגי ארץ ישראל, כל ספרים שלו חיים, חיים ביד, חיים במלך, כף החיים, חיים לראש, זה הפירוש על הגדה של פסח. הכל חיים. אז זה נשרף, הספר הזה נשאר, הוא הוציא אותו לאור מיד אחרי השריפה, וכותב, ויד השם הייתה פה, שזכות ארץ ישראל הגנה, שספרי זה לא יישרף, לא יעלה באש. הוא מרוב שהיה בספרי, והיה כותב אותם, נפתח בית דפוס יהודי, בשביל להדפיס את הספרים שלו. כל כמה חודשים, ספר. איך היה? מחבר ספרים כמו שאתה נוסע לתל אביב, הוא מחבר ספרים כל חודשיים שלושה, היה מוציא איזה ספר. אז היה, ומה היה עושה עם הספרים? מחלק אותם מתלמידי חכמים. מי לומד ספרים? תלמידי חכמים. אז נותן את זה לתלמידי חכמים בחינם, היה מחלק להם את הספרים, נותן לכל תלמיד חכם ספר חינם, והוא היה זה מכיסו. לפעמים היה איזה אנשים שהיו תורמים את הספרים, אבל הוא רוב הפעמים היה מכיסו, הוא היה אוסף, היה. ואם היה מישהו אחר מביא לו ספר, תמיד חכם שמביא לו ספר חיבר, היה משלם לו על זה כסף. אבל הוא בעצמו לא היה רוצה לקחת כסף עבור הספרים שלו, מחלק אותם חינם. אתה היה אוהב את התורה. אז נעשה חולה, בגלל שנשרפו לו כל הכתבי יד ברוב צער. זה מפעל החיים של האדם. למעלה מ-70, 80 ספר, כולם נשרפו, לא נשאר כלום. אפר, הפכו לאפר. אתה יודע מה זה? עד שכמעט נטה למות. כותב בנו רבי אברהם, שאבא היה חולה מאוד מסוכן, והרופאים התייאשו ממנו. ואמר בן זו רבי אברהם, אני יודע איך להציל אותו. מה עשה? הלך בנו, והיה יושב לידו ולומד. ומדי פעם הוא היה מתעורר ככה, מעורפל חושים היה, אומר לו, אבא, יש לי קושייה. אומר, כן. אומר לו, קושייה? אז הוא אומר לו את התירוץ. מיד הוא היה רושם את זה במחברת. ואחרי זה לומד לפניו את הגמרא. הוא אומר, תראה, אתה שוט מקשים כך וכך, יש לך תירוץ על זה? כן. אומר לו, פסוק הזה, מה הפירוש? פעם שמעתי ממך את הפירוש הזה, מה הפירושו? רוצה. אחר כך הולך, מביא לו לשתות משהו, רוצה לו לנוח. עוד פעם חוזר. גם כל הזמן, מביא לו הרמב״ם, פעם תנ"ך, כל פעם לגוון. ככה היה מרענן לו את הזיכרון. לאט לאט, תוך חודש, מילא כבר כמה מחברות. אבל כל יום היה ממלא איזה מחברת, כל יום. אחרי חודש, מביא לו כמה מחברות, זה 10 מחברות, 20 מחברות. מה זה? אבל לא זה חידושים, אבא, שאתה חידשת. מתי חידשתי אותם? אומר, עכשיו, בימים האלה, אני שאלתי אותך, הנה, זה אתמול, זה היום, זה שלשום, זה לפני שבוע. אפשר לשחזר את כל החידושי תורה? אמר לו, כן, אבא. נו, תגיד לי איזה חידוש, על איזה ספר משלי. תהיה להגיד לו איזה פירושים, תהיה לכתוב. אז הוא התעודד, עודד אותו, נתן לו מוטיבציה. לאט לאט התחזשה ברוחו אליו והתחזק. עד שהרב עצמו קם על רגליו מהחולי, והתחיל הוא בעצמו לחדש מחדש, והוציא את כל הספרים שלו מחדש לאור. זה מה שיש לנו היום, זה אחרי שארית הפליטה, אחרי אותה שריפה שהייתה בשנת תפרש א', לפני 162 שנה, וזכו פעמיים צורה. ואז נשרפו כל הכתבים שלו. היה לו יש מעשה נורא פעם אחת, היה תמיד חכם אחד, שהיה תמיד חכם הזה התעסק לכתוב ספר תורה. והביא איזה ספר תורה ורצה להכניס אותו לבית הכנסת. אז הוא הרב יום אחד ככה זלזל קצת בזה, אמר, היום אין מצווה לכתוב ספרי תורה. אבל הוא כתב הרשב"א שהיום ספרי קודש זה כמו ספר תורה, והביא את זה הרמה בהלכה שוחר הרוק לא יודע, שהיום בימינו כתוב בתורה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת לבידי את בני ישראל סימה בפיהם. יש מצוות עשה על כל אחד מישראל לכתוב לעצמו ספר תורה. למה? כדי שיהיה לו מוכן ספר, שאם ירצה ללמוד. פעם לא היה תורה שבעל פה, כולה הייתה בעל פה בזמנו, בזמן משה רבנו. מה היה להם? ספר תורה. אז קורא לו ספר תורה, שיהיה לו בבית, שיקרא בו. היום שספרי תורה נמצאים בית הכנסת, ויש לנו כעת ספרים, ספרי קודש, אז מצווה לקנות ספרי קודש, מקיים בזה מצוות עשה, כתבו לכם את השירה הזאת. כך פסק הרשב"א. ככה באמת נוהגים. אז הנה כדמה, אם חסר ספר תורה בבית הכנסת, או אין להם ספר תורה מהודר, מצווה לקנות ספר תורה מהודר, מצווה גדולה. המצווה שיהיה ספר תורה מהודר, לא מצווה אלא ספרי תורה שיש היום פשוטים, כתב עקום, או הרווחים לא מתאימים בין מילה למילה, או בין אות לאות. מה עשית? מה יפקע מינה? לא עוד ספר תורה לארון קודש? אין איזה טעם. שווה לפעמים ספר תורה אחד כנגד 10 שהם לא כמו שצריך. חבל, פשוט חבל. האדם אם כבר רוצה לעשות ספר תורה, או הכי טוב או בכלל לא. כל צריך שיהיה. אז הוא הרב ראה שתמיד חכם אחד, הלך, גייס כספים והלך להזמין ספר תורה. אז אמר, היום בימינו זה לא נוהג. אז שמעו תלמידים וככה התרשלו מזה. הלילה באו אליו בחלום והוכיחו אותו, אמרו לו, לא טוב עשית. שזה מצוות עשה, ויש לו לקדוש ברוך הוא נחת רוח, מיד קם בבוקר והודיע ברבים, אני חוזר בי מה שעשיתי אתמול. אמרו, הרב, מה קרה? אתמול אמרת לנו נימוקים. אמרו, אתם צודקים, אמרתי נימוקים, אבל באו אליי בחלום מהשמיים והזהירו אותי. ועכשיו בכפרה, אני הולך היום לקנות יריעות בקלף משובח, ואני הולך לחפש סופר שיכתוב לי ספר תורה, וככה עשה. הלך קנה יריעות חדשות, ומשובחות שעבדו אותם לשם ספר תורה, והלך מצא את סופר הרי אלוקים, ושכר אותו, ישב בביתו, במשך שנתיים, מי עושה היום דבר כזה? אמר לסופר, אתה תשב אצלי בבית, ותכתוב בשקט ובמנוחה, וכל מחסורך עליי, ואני אשלם לך את שכרך. שילם לו שכר מלא, כתב לו ספר תורה, והכניס אותו לארון קודש, והיו קוראים בו כמו שצריך. ככה היה עליו השלום, כמה היה... עכשיו היה לו תקנות, פסח, היה שולח לשוק פיקוח, חודש לפני פסח, שיפקחו על כל המוצרים, כל אלה מפקחים מטעמו. היו בחנויות, בכל המקומות, איפה שאוכלים מצות, איפה שעושים שמן, איפה שמוכרים צימוקים, תמרים, שהכל יהיה כשר לפסח, לא יהיה בזה חס ושלום, איזה חמץ, חשש חמץ. שוחטים, כל השוחטים של העיר, היו חייבים פעם בשבוע לבוא אליו, בית הכנסת, נותן להם שיעור בהלכות טריפות, הלכות שחיטה, כל שבוע. זה אשרי אותה ארץ. אשרי אותם אנשים, הרבי המשגיח עליהם. סוכות, כל חג סוכות, שבוע לפני סוכות, הרבי עצמו מסתובב בכל הרחובות. כל הסוכות שאנשים בונים, עוסק להם מלאכות, ככה תעשו, זה תעשה ככה, דפנות, אחר כך תסכך, הסכך יהיה עשוי מזה, הדפנות יהיה כך. הוא בעצמו, ידוע, הרבי מסתובב בעצמו, בכל הבתים, בכל החצרות, בכל הרחובות והשווקים. מסתובב, שהסוכות יהיו כמו שצריך. הוא תיקן שאישה אסור לה למכור ולא במגע עם גבר, אסור שישבו בפתחי החצרות הנשים, לא תהיה אישה מנגנת, למה אחר כך יבואו גברים וקשו ממנה לנגן פעמים לתוך הבית, וכן לא ילכו נשים לעבוד עוזרות בית בתוך בתים של העשירים, שאישה לבד נמצאת והעשיר שם, מי יודע מה יכול לבוא עוזרת בית, לא תהיה בתוך הבית, ולא תלך כובסת אצל משפחות זרות, אלא אם כן נמצאים שם הנשים, כובסת אצל האישה כן, אבל בתים שיש שם גברים, אין שם, לא תיכנס אישה כובסת. כלומר, היה לו כל מיני תקנות המזוזות שבעיר, אחת לשלוש שנים היה שולח אנשים שלו שיהיו מגיעים. זה החמור של המשיח שם. היה שולח. אני אספר לך סיפור. היה הרב אלפנדרי פעם, עליו השלום, בירושלים. יום אחד בא אליו אל הרב אלפנדרי איזה יהודי אחד ואמר לו שהוא חלם חלום. אמר, מה החלום? שמע את החלום. מה לו, מה החלום שחלמת? אמר לו, חלמתי. הוא אמר, הוא חלם שהוא היה הלך חוץ לעיר וראה את המשיח והרכיב את המשיח על הכתפיים שלו והוביל אותו בחוצות ירושלים. זה היה רב פנדרי, איפה היה בירושלים, והוביל אותו בחוצות ירושלים, והיה המשיח והביא אותו עד בית המקדש, בית המקדש נבנה והוא הרכיב אותו על הכתפיים. אמר לו, תראה, רבותינו אמרו, אין חלום ולא דברים בטלים. אז החלום חצי שקר, חצי אמת. חצי אמת שהוא חמור, זה נכון, הוא חמור. אמר, זה היה חצי אמת. וחצי השקר שהמשיח בא, אמר, זה לא היה משיח, זה היה איזה שינדלת. אז זה לא המשיח. ככה אמר לו רבנו החיים אלפנדרי, רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, עליו השלום. אז זה הרב הרב שלום, הרב חיים פלטי, עברנו המזוזות, אחת לשלוש שנים, מפקחים מטעמו, היו הולכים בכל הבתים, בדיקה חינם אין כסף, כל המזוזות. שלא יקשר איזה יהודי במזוזה פסולה, איזה צדיק, כמה אוהב את עם ישראל. ותמונה, אין תמונה, זה המשגחים האלה, קרים מזכורת מהרב, הוא היה, נותן משלם להם כסף. מקוואות, כל שנה באלול הרב היה הולך, בודק את כל המקוואות אם הן כשרות, אם לא קרה שם איזה פסול, לא קרה שם איזה תקלה, שלא יקשלו חס ושלום, יתבול במקווה שהיא לא כשרה, עלי לא לחס. ככה היה, תלמודי תורה, הרב בעצמו היה מבקר בתלמודי תורה פעמיים בשנה, היה בוחן תלמידים, תיקן תקנה, ששום ילד לא יסיים את תלמוד תורה ולא ילך עד שידע את כל תפילות השנה בעל פה. ימים נוראים, ראש השנה, כיפור, כל המחזור הזה שאתה רואה, בעל פה. תפילות של החגים, תפילות של שבתות, מההתחלה עד הסוף, תפילה של שחרית של בוקר, מאלוקינו ואלוקי אבותינו, עם אדון עולם אשר מלך, עד סוף עלינו לשבח. שידע כל מלא, כל תפילות השנה, ברכת המזון, כתב להם שם רשימה, יודע בעל פה. הגדה של פסח כולה, אם יש טעות אחת, לא שווה, שער ימד ותלמוד תורה עוד שנה. ברכת הלבנה. לפעמים כזה לבנה, הוא רואה לבנה, ולא יודע ברכת הלבנה, מה יעשה, איפה ימצא ספר, לקרוא ברכת הלבנה. קידוש על המחיה, כזה שם רשימה, כל הברכות כולם. שידע את כולם, אז מותר לו לילד הזה לעזוב את התלמוד תורה. לא יודע, לא יוצא מהתלמוד תורה, לא יקבל תעודה. שם היה משטר, הרב עצמו היה משגיח. בתי הכנסת, כל בתי הכנסת של העיר הזמיר, היה דרך שיהיה בילונות בעזרת נשים, שלא יחס ושלום פריצות, של מקומות שכל מיני מזיזים את הבילונות וכדומה. היה משגיח, תראה איזה דברים קטנים, כל זה בספרו כתב, בצורה מחיים. כל בתי הכנסת היה שולח משגיח מיוחד בשירותים חוץ מכותכם, שלא יירח מהשירותים. והיה שם פועלים מיוחדים של ניקיון, למה? אנשים מתפללים, הרבה פעמים יוצאים לחצר, הופכים חוץ ידיים, והוא לא שם לב, אומר ברוך שעמד, אומר, זה יש שם ריח רע, או בפרט אם אומר קריאת שמע, בפרט בקיץ, חלונות פתוחים, נכנס ריח רע מהשירותים, אז זה לא יצא ידי חובה, צריך לחזור להתפלל, צריך לחזור לקרוא קריאת שמע. אבל הדברים האלה היה שם לב, אחר כך, כל התלמידים שידעו טעמים עם דקדוק, והקוראים בתורה, לא יהיה בשום בית כנסת קורא בתורה שיקחו אותו בלי רשות מהרב. ועד שהרב ילחן אותו, שיודע להגיד טעמים בדקדוק, אז יודע. היה סדר עם הקדישים, שלא יהיה עירבוב קדישים, זה אומר בכור, זה אומר בכור, ולא יודעים מה הציבור למי לענות שם, בתי כנסת גדולים, בן פורת יוסף, 1,000 איש בית הכנסת, 500 איש. אז מתוקם יש איזה 10, 20, אומרים קדיש, אחד בפינה הזאת, אחד בפינה ההיא, אומר, אין, כולם יעמדו ליד הטבע, יגידו ביחד את הקדיש, והכל יהיה כמו שצריך. הרי תלית קטן, היו אנשים מזלזלים בתלית קטן, הוא תיקן, שידקדקו שכל מניין יהיו 10 לפחות שיש להם תלית קטן. אם אין 10 שיש להם תלית קטן, לא יתפללו. ככה עשה תקנה, שאנשים ישימו לב על התלית קטן. כל מי שעולה לתורה, קודם כל צריך להוכיח שיש לו תלית קטן, אחר כך יעלה לתורה. לא מדובר תלית גדול, מדובר תלית קטן. ואין בו, אומר, יש שם, בכל בית כנסת, ארון, יש שם תליתות קטנות בכל מיני גדלים. נותנים לו מתנה מקופת הקהל. יענו זה עני מסכן, אין לו כסף בשביל לקנות תלית קטן. הוא בעצמו כותב בספרו, וצער לי על הרבה אנשים עשירים, באים לבית הכנסת, בחגים, בראש השנה, ביום כיפור, איזה חליפות לובשים, איזה עניבות, איזה גרביים, חוץ מכבודכם, נעליים, איזה נעליים משופחות, ולהבדיל לפפי הבדלות, התדעית, מרעוכה, מהורה, משומשת, בלויה וספובה, או מתונפת, בושה וכלימה, זה הבגד שאיתו אתה מתפלל, זה הבגד שילדה אותו לעולם האמת, ככה, הוא כותב על זה מוסר נורא והיום, היה בכל מתכנסת כמה תליטות, שאם אדם אין לו, שהנה ייתנו לו. והיו מקפידים על זה, אז ממילא העשירים היו מזדרזים, היו אוהבים, היו נזהרים לשמור כמו שצריך. שמעתי לכם, הוא נפטר, מובא שם, בנו כותב, בשעה שתיהלו את הרב, הגיע לגיל 81, דיוק הגיע 81, 11 שנים, מגיל 70 היה עושה שמחה ורודיה לשם יתברך כל שנה, בי"ז חשבן, תראה איך הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים. הוא נולד י"ז חשבן, נפטר י"ז טבת. חי, 81 שנה ועוד 3 חודשים. חשבן עד כסדב, כסדב, טבת, שבט. 81 ו3 חודשים בדיוק. הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של הצדיקים. מיום ליום ומחודש לחודש. אותו יום בחודש, הסתלק. שהוא נודע בממשלה שהוא נפטר, היה י"ז שבט, נתן פקודה המלך שיעקבו את הדוויה עוד יום עד שיגיעו כל השרים וכל הקצינים, כל ראשי המדינה והקונסולים והשגרירים, ואמר אנחנו נעשה לו דוויה ממלכתית. אז היה מוכרח על פי דיבור המלך, כבוד המלך, אמר משום כבודו הלינו אותו. שתיהרו אותו, כותב בנו, כמה מהמתארים התעלפו, יצא ריח בוסם מהגוף שלו. התעלפו מרוב הריח, ונפל עליהם פחד נורא והיום. רבני צפת, באותו לילה, חלמו חלום, הם כמו גדולי הרבנים, שיש איזו לוויה ענקית מאוד, והמלאכים מלווים ומספידים. שאלו מי זה שנפטר, אמרו להם המלאכים, אתם יודעים, זה חכם חיים, שמו חכם חיים. ואנחנו בשמיים יש כעת תכונה מרובה מאוד, ולא הבינו. חיכו שבוע לקח עד שהגיע השמועה מאזמיר, שהוא רבי חיים פלאצ'י נפטר, אז ידעו כמה מעלתו גדולה מאוד. בהלוויה שלו, המלך שלח גדוד צבא, מפקדים, כולם הלכו לפני הארון, נשיאי הקהל, כל המפקדים של המשטרה, הצבא, וכל זרועות הביטחון, כולם, והמלך עם כל הממשלה שלו, פלוס באו גם מנהיגי מדינות ומדינות סמוכות, הגיעו גם כן להלוויה שלו. כולם באו להלוויה שלו, והלכו כל ראשי הערים במדינת טורקיה. טורקיה אז הייתה מטרופולין. הקיסר של טורקיה שמו אימפרטור. אימפרטור יענו מלך המלכים, קיסר הקיסרים. הוא וכל המלכים איתו. וכל רבני העיר. עכשיו הוא בצוואתו ביקש, כשילוו אותו, אומר, אני אין לי מעשים לרוב צדקותו, יש לי רק הספרים שכתבתי. באו 100 מתלמידיו, 100, והחזיקו בידיהם את הספרים שלו, והקיפו את המיטה שלו בעיגול, היה מעגל עשו סביב המיטה, והיו מלווים אותו, ביד אחת ספר, ביד אחת נר. וכל התלמידי תלמוד תורה, 20,000 ילדים היו, נרות בידיהם, ליבו את הארון. והגיעו בלוויה, היה מטפטף גשם דק. הגמרא אומרת, מסכת כתובות, סימן טוב למת, סימן יפה למת, שגשמים מזלפים על מיטתו. הגיעו לבית העלמין של איזמיר, שהורידו אותו לטמון אותו, והנה רעמים וברקים וגשם שוטף, וחיבה את כל הנרות. אז אמרו, זה סימן, קבע נר ישראל, זה הנרות נכבו, ובשמיים בוכים עליו, הורידו גשמים על מיטתו. ואז נודע בשערים גדולתו של רבי חיים פלאצ'י. יהי רצון נשמתו הטהורה תעמוד לנו ולכם, ושם יברך יברך אותנו, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, ויתו בשבט ראש השנה לאילן, נזכה לאתרוג נאה, ונזכה ליין משובח לברך עליו בבית המקדש בשנה הזאת. תזכו לשנים רבות.